יש לנו שמחה גדולה להיות בבית של ג'רמי הצדיק, הקדוש ברוך הוא בעזרתנו תנבה, יראת השם, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע עליו ועל אשתו שפע גדול, ברכה גדולה, שמחה גדולה, נחת וכל הטוב בעזרת השם.
We're all here thanks to Jeremy and to his family, so may you be blessed with many, many, many good things, with peace and love and happiness for him and his family, and continue to succeed in the mitzvah that he does.
We're shorter, huh?
Much shorter.
Abba, Tzadik, Hashem ishmor otchem, zachitem למשפחה מיוחדת, לידות טובות, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לך אריכות ימים, שנות חיים, בריאות ושמחה ונחת וכל הטוב בעזרת השם.
May God bless Jeremy's father, and may he continue to merit the good deeds and the mitzvah that he does. May God protect him, good health and happiness.
בספרים של ההלכה כתוב ששלוש ימים לפני חנוכה כבר מתחיל האור של חנוכה להאיר בעולם.
In the books of Judaism, it's written that 3 days before Hanukkah starts, that the light of Hanukkah begins to rise.
כמו שיום שישי מחצות היום מתחיל האור של שבת.
Same way that before Shabbat comes in around midday, the light and the spirit of Shabbat.
מחצות היום 12.
From 12 o'clock in the middle of the day.
ולכן כתוב לו תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. הכעס ביום שישי הוא גדול יותר מכל ימות השבוע. כל בן אדם, אם היה מודד שאפשר למדוד כמה כועסים כל יום, הכעס של יום שישי הוא הגבוה ביותר מכל ימות השבוע.
So in the same way that it says, if I understood correctly, not to use any fire during Shabbat, so is
יום שישי.
Yes, so is the anger during Friday. Any anger that is consumed or indulged in during Friday is exponentially higher in terms of.
כי בשבת אין את היצר הרע, את האש בגיהנום, אז ביום שישי יש כפול כעס ומחלוקת ולא טוב מכל ימות השבוע.
Because during Shabbat the yetzer ha'ra, which for those who don't know is the root of negative inclination, is not there during Shabbat, so right before Shabbat it comes in twofold to try and deceive and trip up even more, and that's why the possibility for anger is higher.
לכן משעה 12 בצהריים חצות היום ביום שישי אדם צריך להתחיל להיזהר, כי הרעל והאש של המחלוקת והצער והכעס שנכנס הוא קשה וחזק ביותר.
Therefore, a person should be very careful as of 12 o'clock midday on Friday, to be very, very careful with actions and words, because the possibility is much higher for wrong action.
אז על אותו משקל בכל מצווה ובכל דבר, חנוכה שלוש ימים לפני כבר נוהגים לשים את החנוכיה במקום וכבר לקדש את המקום, וכבר האור של חנוכה שלוש ימים לפני מתחיל להאיר ברוח של האור של חנוכה.
So in the same way and with the same understanding, 3 days before Hanukkah we start to put the Hanukkiah at the window and we start to cultivate and embrace the spirit of the light.
מה היה בנס של חנוכה? מה היה הבסיס של המחלוקת, של הבעיה שהיה ליהודים עם היוונים? מה היה הבסיס שבשביל זה היה כל המלחמה וכל הבעיה הגדולה?
The question is, what was the basis of מחלוקת? איך הייתי מסביר את זה? Okay, what was the contradiction, what was the issue that was between the Jews and the Greeks in the story of Hanukkah?
אם הייתם יודעים להסביר את זה, אנחנו היינו יודעים לדבר. אתם מדברים באנגלית, אתם צריכים לדעת לזה. מה הבסיס, צדיק, בסגב הצדיק, מה הבסיס? אנחנו כבר 3,800 שנים מדליקים חנוכיה, זה המצווה היחידה שהיא לא מהתנ"ך. מגילת אסתר פורים זה בתנ"ך, מגילת אסתר בתנ"ך. חנוכה זה דרבנן, אבל עם חומרות כמו דאורייתא. שולחן ערוך אומר מהדרין מן המהדרין. זה דרבנן, אבל זה עם כובד כבד כמו דאורייתא. מה היה שם? מה העומק של כל הסיפור שהיה בחנוכה? מה הביא אותנו לנס הגדול הזה שכל כך אנחנו מדברים עליו ומזכירים אותו ומדברים עליו? הרי הוא לא מהתנך, זה לא היה בתנך חנוכה.
So what is the depth and of the story of Hanukkah that for 3,800 years you've been performing it, and that is not it's not directly from the Torah, contrary to maybe Purim. So it's very, very close to being directly from the Torah. But what is the deep essence and the deep meaning of why we why we practice Hanukkah, and what is the story of Hanukkah?
As Rabbi Segev HaTzadik, חנוכה, הגמרא מביאה שלוש סיבות מה היוונים גזרו על עם ישראל ועל מה התחילה מלחמה בינינו לבין היוונים, מה שלוש סיבות שזה גרם את הפיצוץ בין היהודים לבין היוונים.
So the Gemara gives us three reasons for what brought between the conflict between the Jews and the Greeks during the story of Hanukkah.
הגמרא אומרת, אחד, הם אסרו על היהודים לשמור שבת. אמרו, יהודים לא שומרים שבת, אין יותר שבת.
One is they said that Jews are forbidden from practicing and observing Shabbat.
Shtayim amru ein yoter brit mila. Yehudim lo osim brit mila.
Two, they said no more brit milas will be performed.
Shalosh ein yoter rosh chodesh.
There's no more rosh chodesh, no more celebrating the beginning of the new month and the new cycle.
Achshav shalosh hadvarim ha'ele hem psisiyim vekvedim vebiladeihem am Yisrael hayahadut mitashteshet.
These three things are so basic and elemental that without them, Am Yisrael is dwindling and shaky in its foundation of its practice.
Bli Shabbat, Shabbat ze ha'or she'shamar et Am Yisrael, en uma she'shamra al atzma 5800 shanim ve'nishara chazaka kmo Am Yisrael. Kol ha'umot nimcheku. Mitzrayim shel hayom ze lo Mitzrayim shel pa'am. Yavan shel hayom ze lo Yavan shel pa'am. Ha'olam ishtana. עדה אחת שמרה על עצמה, קבוצה אחת שמרה על עצמה, זה היה יהודים.
Shabbat is the light that has protected the Jewish people for 5,800 somewhat years. The Egypt of past is not the Egypt of today. The Greece of past is not the Greece of today. So without Shabbat, this is the light that has protected the Jewish people.
היוונים ידעו, אם מוחקים את שבת, מחקו שליש מהיהדות.
The Greeks knew that by forbidding Shabbat, they immediately erase one third of Judaism as a whole.
גזרה שנייה, ברית. יהודי בלי ברית מילה, אז אנחנו עם כמו כולם. הברית מילה, ברית מילה של יהודי זה לא ברית מילה של גוי. ברית מילה של יהודי זה עם פריה, מל ולא פרה, כמו שלא מל. עם הפריה וכל הדברים על פי ההלכה, גם גויים עושים ברית מילה, אבל זה לא ברית מילה כמו שאנחנו עושים. ברית מילה של יהודים זה עם פריה, זה עם מציצה, זה ברית שונה לגמרי. אדם שגוי שעשה ברית מילה יבוא ויגיד אני מעול, אני רק אתבול במקווה, לא. צריך לעשות פריה, צריך לעשות עוד מה שצריך לעשות שם. ברית מילה של יהודים זה משהו אחר מברית מילה של גויים. אז הם רצו למחוק את השליש השני ששומר על היהדות, ברית מילה.
The second third they wanted to wipe was the ברית מילה, which is completely different than a ברית מילה for a Jew and a ברית מילה for a goy. It's not just the circumcision, it's the priya, which maybe someone can help me with the direct translation for priya, but it's also the sucking of the blood. There's many things that are in there that make it different for a Jew. And so once again, this was the second third that they tried to wipe off by forbidding brit milah.
ודבר שני, ראש חודש. אם מחקנו ראש חודש, אין לנו ראש השנה, אין לנו כיפור, אין לנו פסח, אין לנו כל החגים, כי ראש חודש אומר לנו, היום ראש חודש בידלת לחודש פסח, היום ראש חודש ביום עשירי יום כיפור. אם מחקת ראש חודש, מחקת את כל החגים.
And finally, by erasing Rosh Chodesh, which is the beginning of the month and the cycle, you basically erase all the Jewish holidays. There's no way of keeping track of when something begins, when something ends, and therefore all the holidays go with that.
אז הם ידעו שהשלוש מצוות האלה הן מחזיקות את היהדות, הן כמו האדמה, הקרקע שעל זה היהדות עומדת.
And so they knew that these three things were the very foundation and the grounds on which Judaism was standing on.
ועל זה היהודים נלחמו עם היוונים, היהודים היו בסך הכל 250 חשמונאים מכבים, נלחמו נגד האימפריה הגדולה בעולם שאז היה יוון, וניצחו.
And this is what 2050 Maccabees were essentially fighting for against the Greeks and came victorious for was the foundation of Judaism.
יש מדרש שהמדרש אומר משהו אחר לגמרי על מה היה ריב עם היוונים. סיבות אחרות.
there's a midrash, which is an interpretation that says that there was actually completely different reasons for why the Jewish people were fighting with the Greeks.
דברים שונים לגמרי.
Completely different things.
והמדרש אומר כך. דבר ראשון, היוונים עשו גזרה על עם ישראל להפסיק לנעול את הדלת במפתח. כל הבתים של היהודים לא סוגרים את הדלת עם מפתח. משאירים את הדלת פתוחה, לא סוגרים.
The first thing was that they forbade Jews from locking their doors.
אין דלת, אין מפתח.
No key, no lock of the door at all.
כל הבתים של היהודים, הדלתות פתוחות, אי אפשר לסגור את הדלת.
All the homes, all the doors to Jewish homes had to be left open, no closing it and no locking it.
המפרשים אומרים מה הם רצו בזה?
The interpreters are asking what did they want to achieve from that.
כל בן אדם יש לו את הפרטיות שלו בחיים.
Every human being has his or her privacy that is undoubted.
וברגע שאתה פורץ לאדם את הפרטיות שלו,
and the second you intrude on someone's privacy,
אתה מוחק לו את הזהות העצמית שלו.
You wipe away his independent identity.
אדם בלי פרטיות הוא אדם בלי זהות עצמית.
A person without privacy is a person without an independent identity.
היוונים רצו למחוק ליהודים את הזהות העצמית שלהם.
The Greeks wanted to wipe the independent identity of the Jewish people and of Jewish individuals.
בעל ואישה צריכים את הפרטיות, בין הבעל ואישה זמן הפרטי בינם לבין עצמם.
A man and a woman, a husband and a wife needs their private time together to be together.
אי אפשר לנעול את הדלת.
And you can't lock the door.
מי שרוצה נכנס ויוצא.
Whoever wants comes and goes as they please.
הגמרא אומרת, המדרש אומר שלוש שנים הגזרה הזאת הייתה קיימת.
The Gemara says that for 3 years this forbidding was in practice.
והמדרש אומר שלוש שנים אף גבר לא נגע באישה.
And the Midrash says that for those 3 years, no man had touched a woman.
למה? כי זה לא היה פרטיות.
Simply because there was no privacy.
כי היהודים ידעו שרוצים שלא ננעל את הדלת שילך לנו הפרטיות.
Because the Greeks knew that by creating this forbidding law, that the privacy would go with it.
אז היהודים שלוש שנים, אף אחד, אף גבר לא היה עם אשתו שלוש שנים.
So for 3 years, no man was with his wife.
המדרש ממשיך ואומר דבר שני הם גזרו על עם ישראל לכתוב על הקרן של השור פעם ילדים לא היה להם בקבוק של חלב היו לוקחים כמו שופר מנקים אותו טוב שמים בפנים חלב ונותנים לילד לשתות הם היו אומרים ליהודים לכתוב על קרן השור אין לי חלק באלוקי ישראל אני אין לי חלק עם היהודים
So back then they didn't have baby bottles so what they would do is they would feed the milk through the horn of a ram and so they instructed all the Jews to write on the horn of the ram that en li chelek mivne like I'm not a part of the Jewish people so declaring on the food that is being fed to the babies that I'm not a part of the Jewish people
זה נראה דבר שטותי זה נראה כלום
it looks like a meaningless silly thing
זה כמו פרסומת ששמים על קוקה קולה זה לא זה אבל היהודים ידעו שזה להחדיר בראש של הילדים להתנתק מהיהדות
it looks like a Coke advertisement but they knew that this was about penetrating the minds and perhaps even the subconscious of the Jewish children to disassociate
ודבר שלישי המדרש אומר הם עשו חוק שכל יהודיה שמתחתנת הלילה הראשון שהיא מתחתנת היא צריכה ללכת לאגמון של העיר לראש של העיר שהוא יחלל אותה אחרי לילה ראשון תלך לבעלה אבל אישה שמתחתנת לילה ראשון צריכה להיות עם האגמון עם הראש של העיר
And the third thing was that every Jewish woman that was to marry has to go on the first night of her wedding to be to lose her virginity essentially to the head of that city or of that town and after that first night she's free to go to her husband as she would.
הגמרא אומרת המדרש אומר 3 שנים ו-8 חודשים לא היה שום חתונה בעם ישראל.
The Midrash says that for 3 years and 8 months there was no wedding, no marriage happened.
יש גמרא שאומרת הבתולה נישאת ברביעי שאישה רווקה מתחתנת ביום רביעי אז הגויים היו בודקים היוונים מי מתחתן ברביעי, אז היהודים התחילו להתחתן בסתר ביום שלישי, ביום שני, אבל כמעט לא היה חתונות, כי אף יהודיה לא רצתה ללכת לראש של העיר שיהיה איתה לילה ראשון.
They said there was a tendency to get married on Wednesday during those days, and so some Jews would change the day to avoid the Greeks checking exactly when the Jews were getting married, so very, very few weddings happened, but essentially practically none happened during that period.
הגמרא אומר, המדרש אומר, היה חתונה של הבת של מתתיהו כהן גדול. האבא של המכבים, האבא של החשמונאים, חיתן את הבת שלו. קראו לה חנה או יהודית, יש כמה גרסאות איך קראו לה, היה יום של החתונה שלה. הבת של הכהן הגדול, שזה היה התפקיד הכי גדול בעם ישראל.
The daughter of the biggest Kohen, Matityahu, at the time, she was to be married, and then she did get married.
כל העולם בא לחתונה.
The whole world came to that wedding.
מארץ ישראל, מחוץ לארץ, הנשיאים, המלכים, כל היהודים באו. הוא היה למעשה המלך של עם ישראל. הוא חיתן את הבת שלו.
From Israel, from out of Israel, from all over the place, and he was essentially considered to be the king of the Jewish people, and he's marrying his daughter.
מתי שלקחו את הכלה בפריון, בחופה, הרימו אותה, לקחת אותה לחופה, לחתונה, הרימו אותה בפריון.
When they took the kala in the pilyon, in the vehicle to bring her to the chupa,
היא עמדה ליד אחים שלה, יוחנן, אלעזר, חמש אחים שלה שהיו גיבורי חיים. היא עמדה, כולם רואים אותה, והורידה את הבגדים שלה והייתה בלי בגדים.
She stood next to her brothers, Yochanan and Eleazar, at the chupa, very strong, brave, fighting men. At the time, and she took off her clothes and was nude in front of all.
אחים שלה הזדעזעו.
Her brothers were very disturbed and
מביישת את האבא כהן גדול, מביישת את הדת, את עם ישראל, את היהדות, הוציאו את החרבות, רצו להרוג אותה.
Yeah, she was bringing shame, of course, to her family, to her father, to Judaism, and they started taking out their swords to essentially to kill her.
היא אמרה להם, מה אתם כל כך צדיקים וגיבורים?
She said, what are you so righteous and heroic and brave about?
זה שאני לא לבושה עכשיו, אתם רוצים להרוג אותי, וזה שכל יום מחללים את הבנות, החיות שלנו, יהודיות, מחללים אותם, זה אתם לא אכפת לכם.
This that I'm nude now, you're getting so enraged about, but the fact that our Jewish sisters are being disgraced every day during their wedding period, this you're not upset about, and this you don't want to do anything.
אז זה מה שאני עושה עכשיו, אתם מזדעזעים ורוצים להרוג אותי וכועסים, וכל לילה שיהודיות לוקחים אותם לפריץ והוא אונס אותם, זה לא אכפת לכם.
That this you're enraged about, but that every night Jewish women are being taken to the head of the town to be defiled after their wedding, that doesn't disturb you.
שמה התחיל המרד של המכבים על על היוונים.
And that's where the revolt of the Maccabees against.
ולכן בהדלקת נר חנוכה גם אישה מחויבת, ואם לא אסור לה לעמוד, היא צריכה לעמוד ביד החנוכיה. זה לא רק מצווה של הגבר, זה גם מצווה של האישה.
And that's where the woman of the house is also her duty is to take part in this mitzvah, is that it's to be near the Chanukiah and to be part and present with the Chanukiah at the moment of lighting.
Tefillin זה מצווה של הגבר, לא של האישה.
Tefillin is the mitzvah for the man, not for the woman.
רוב המצוות הם של הגבר, לא של האישה.
Most of the mitzvahs are to the man, not the woman.
חנוכה זה שותפות של הגבר והאישה, כי האישה היא התחילה את כל הנס של החשמונאים.
Chanukah is a obligation, if you will, of the man and of the woman, because thanks to the woman, the revolt of the Maccabees against the Greeks.
וזה מה שהגמרא אומרת, חנוכה, נר איש וביתו, נר האיש וביתו ואשתו. זה כביכול מצווה על הנר של הבית חנוכיה, האיש, הגבר, וביתו, אשתו.
And that's why Chanukah said about ner ish v'beto. Ner is candle, ish is man, and beto is his woman. So it's bringing together.
חשבנו בזמן האחרון לפרש את לא מה שהגמרא אומרת שבת, ראש חודש וברית מילה, אלא מה שהמדרש אומר, מנוש על הדלת וללכת להגמון ולכתוב הקרן השור, שעל זה התחילה מלחמה. חשבנו לפרש על זה פירוש.
So we've been thinking, I suppose recently, to shift from the interpretation of the Gemara initially of the no Shabbat, no Brit Milah, and no Rosh Chodesh to this interpretation from the Midrash of not locking the doors and two other four things that were forbidden.
מה היוונים רצו לעשות לנו?
What did the Greeks want to do to us?
להרוס את עם ישראל.
To ruin and destroy עם ישראל.
איך הורסים אומה?
How do you destroy a nation?
נכנסים לפרטיות, כמו שאמרנו, לא נועלים את הדלת.
You go into their privacy.
ולוקחים את הפרטיות של האדם, את האישה, את הפרטיות של האדם, את הפרטיות של החיים, ועושים אותה הפקר.
And you take their privacy and you basically make it a public shame.
ומכניסים לאנשים בפסיכולוגיה לכתוב על בקבוק של החלב של הילד הקטן, אני לא יהודי.
And you subconsciously affect their psychology by writing on the baby's bottles that I am not Jewish.
למעשה עבר מאז 3,000 וכמה שנים מהיוונים והחשמונאים.
Since then 3,000 and so years have passed since those days.
ועם כל הזמן הזה שעבר,
and with all this time that has passed,
כמו שאנחנו אומרים בחנוכה, בימים ההם, בזמן הזה,
just like we say in Hanukkah, בימים ההם, in those days, but בזמן הזה, which means in this time,
אנחנו נמצאים באותו משבר כמו שהיה בחנוכה בימים ההם.
We find ourselves in the same breakdown crisis moment as then and now.
מה היום יש?
What do we have today?
כל התקשורת החדשה, מדיה, הפייסבוק, כל הדברים האלה. מה אנחנו עושים בזה?
What are we doing with all of this media, Facebook, social media?
מה אנחנו עושים בזה?
What are we doing with
it? אין לנו מנעול בדלת. פתחנו את הדלת.
We have no privacy. We've left the door open.
ולא רק פתחנו את הדלת. כל האנשים שמים את החיים שלהם ביד של ההגמון. כל אחד רוצה להראות זה יפה וזה טוב. וקניתי ואמרתי, כל הגזרות של היוונים, בלי להראות אותנו, עשינו את זה בחינם.
Not only have we left the doors open, but we're also voluntarily showing everything to the head of the town as they did. Look what I got. Look what I have. Look what I bought. And putting it on display.
את הגזרות שהם היו צריכים להרוג אותנו שנעשה, עשינו אותם בחינם, נתנו אותם בחינם.
Whatever things they forbid us to do at the time, we are now voluntarily doing it without needing it to be even imposed on us.
והאור של חנוכה זה מזיז את כל הבלבול שהעולם הזה נמצא בו, שהחיים האלה נמצאים בו.
And the light of Hanukkah is here to enlighten all of this bilbul, all of this confusion that the world has brought upon us.
העולם נמצא בבלבול שלא היה המון המון שנים.
The world is in a state of confusion that hasn't been seen in many years.
אנחנו לא יודעים אם היה תקופה כזאת של סכנה לעולם כמו התקופה הזאת.
We don't know if there's been a period that where the world is in such potential danger as there is today.
העולם לא יודע להתמודד עם העולם החדש שאנחנו נמצאים בו.
The world doesn't know how to deal with the new world that we're finding ourselves in.
רק נסתכל, כל אחד יסתכל על עצמו. כולם עם חרדות, כולם עם פחדים, כולם עם דאגות. לא משנה מה שיש היום, לא היה אף פעם, לא היה שום דור את השפע שיש היום. אבל מצד שני, הבעיות והבלבול והחוסר שקט והחוסר נחת בנפש לא היה בשום דור מה שיש בדור הזה.
Everyone just has to look into themselves and see how many fears and anxieties we live with. And yes, there is a lot of abundance, but still with all that abundance we all feel a sense of lack and anxiety within ourselves to look at ourselves first.
הדור הזה זה דור שחיים בו יותר ממה שהיו חיים ודאי בכל 500 או 1000 שנים האחרונות.
This is a generation that has certainly lived longer than any generation in the last 500 or 1000 years.
הממוצע של חיים לפני 100 שנים היה גיל 50.
The average lifespan about 100 years ago was approximately 50 years of age.
לפני 200 שנים היה 39.
200 years ago it was about 39 years old.
היום הגענו ממוצע של חיים ל-87 ויותר שאנשים מאריכים ימים.
Today we're at 87, 88 years old where people's days are really being prolonged.
אם ה-AQ בשכל כל 10 שנים, הילדים יש להם עוד 3 ב-AQ בשכל, כל 10 שנים.
For every 10 years that the life is prolonged, there's an extra 3 IQ points that children are being vibed with.
כל 10 שנים נוספים בטכנולוגיה וברפואה ובכל מה שמתקדם, עוד שנתיים בחיים. אז הילד היום שהוא בן 5, מתי שהוא יגיע לגיל 90, הוא יהיה כמו שאנחנו היום בגיל 50.
Every 10 years, another 2 years are being added in terms of ability. So the child that is 5 today, when he's going to be 90, it's like when we were 50 today.
נוסיף שנתיים על כל 10 שנים.
Add 2 years for every 10 years.
ניקח ילד בן 5 בן שנה יגיע לגיל 80 נוסיף על זה שנתיים כפול 8.
A child that's 5 years old get to the age of 80, so for every 10 years that have passed you
have
2 years.
8 כפול 2
66
יגיע לכמה מתקרבים ל-100 נלך ונתקדם נגיד לא היה כזה דבר היה כזה דבר.
So the 80 year old is now approaching wisdom and experience of 96 and almost 100 years old, which is an unforeseen thing.
אנחנו בטוחים שמה שאנשים בינוניים בניו יורק יש להם כסף.
People in New York that are of average economic income that have money.
זה פחות או יותר מה שהיה לרוטשילד, שהיה נקרא ביליונר.
That's more or less what Rothschild had, which was considered a billionaire.
איפה העולם הגיע? איפה העולם הגיע?
Where has the world come to?
אז מה היה צריך להיות לנו בנפש? שלום, שקט, שלווה, נחת, אין על מה לריב, אין על מה לצעוק, ברוך השם החיים יותר ארוכים, הבריאות יותר טובה, השכל יותר טוב, החיים יותר רגועים, ומה יצא בשורה האחרונה? יותר עצבנים, יותר כועסים, יותר רבים, יותר חולים, יותר מלחמות, מה קורה פה?
So essentially we should be more peaceful, more calm, more happy, more loving, but instead we're seeing the opposite, which is we're more conflicted, more anxious, more afraid, more violent even.
אז בשביל מה רצנו על האושר?
So for what have we chased after
על האושר, על האושר עם עין, בשביל האושר, איפה זה?
The richness and
זה לא נתן אושר, בשביל מה רצנו על הבריאות?
It hasn't given us happiness. What have we? Why have we chased after?
בשביל מה רצנו על הכל? בשורה האחרונה לא קיבלנו את מה שרצינו בתחתית, שנהיה בשקט. כולם מפחדים, כולם עם חרדות, כולם עם דאגות, כולם עם מריבות, כולם עם אנשים שפגעו בהם. היינו צריכים להיות האנשים הכי מאושרים בעולם.
With everything we've chased after, we haven't gotten the one thing we want, which is peace of mind and a still soul. And so,
אנחנו לא יודעים אם היה במלחמת העולם השנייה, ודאי לא ב-30-40 שנה האחרונים, זמן רגיש בעולם כמו הזמן הזה.
We haven't known a time since right before World War II where the world has been as sensitive to a certain trigger.
אנחנו נמצאים באיזה זמן כל כמה מאות שנים העולם משתנה. ככה מדורי דורות היה פעם אימפריה זה, אימפריה זה, אימפריה זה. אנחנו נמצאים באיזה שינוי של משהו בעולם. ואנחנו נמצאים במשהו מאוד מרגיש בעולם.
We're at a time where cyclically every few hundreds of years something is always taking a turn and we're at the precipice of this shift which has been observed throughout the past many times.
וזה הזמן שכמה שאדם יותר יתפוס את הערכים שלו ויותר יחזיק חזק את הערכים שלו זה מה שיעמוד וישמור מה ששמר אותנו בעבר זה מה שישמור אותנו גם בעתיד.
And this is a time where when someone holds on to their values that this is what's going to protect and carry that person through this time and it's also what's carried us through in moments like this in the past.
יש מדרש שאומר משהו מפחיד.
There's a midrash that says something that's quite scary actually.
על הפרק בתהילים שאנחנו אומרים כל בוקר למנצח מזמור לדוד ינחה השם ביומצרה יסגף השם אלוהי יעקב.
There's a parak in Tehillim where
למנצח מזמור לדוד ינחה אדוני ביום צרה יסגף השם אלוהי יעקב אומר זה המדרש דבר מפחיד.
In that midrash where King David is saying something that the midrash is saying something that is quite frightening.
משל הדבר למה הוא דומה אומר המדרש.
So what is the midrash saying?
אבא ובן שהלכו בדרך.
A father and a son that went on their way.
והלכו הרבה זמן להגיע לעיר.
They went a long way to get to the town.
והילד כבר התעייף.
And the child got tired.
הוא אמר לאבא, אבא אני עייף, קשה לי הדרך.
He told the dad, Dad, I'm tired. This way is hard for me.
אבא היה אומר לו עוד קצת, עוד קצת, תחזיק מעמד, עוד קצת, מתקרב, עוד קצת, נלך, עוד קצת.
The father told him, a little more, a little more, we're getting closer, we're getting closer.
פתאום הגיעו לבית קברות.
Suddenly they got to a cemetery.
אז האבא אמר, הנה, ברוך השם, עכשיו אחרי הבית קברות העיר.
And the father said, all right, great, thank God, right after the cemetery, the town is right there.
אומר המדרש ככה החיים.
The midrash says, this is how life is.
אדם הולך והולך וקשה לו וקשה לו וקשה לו וקשה לו וכמה שקשה לו.
Someone goes and goes and goes, and no matter how hard it is, they keep going.
מתי שהוא מגיע לשיא הקושי, לבית קברות,
and when he gets to the peak of difficulty at the cemetery,
אחרי בית קברות מגיעים לעיר.
After the cemetery, you arrive to your destination, which is the town.
אדם צריך לדעת, מתי שאדם מגיע לבית קברות של החיים שלו, לדבר הקשה ביותר של החיים שלו, אחר כך מתחילו הפתח והדלת להיפתח.
Person must know that when they reach the peak of difficulty at the cemetery, that's when life begins and that's when the light opens up.
אז אמרנו כמה פעמים שכל יהודי עובר 10 ניסיונות קיומיים בחיים שלו.
So we said before that every Jewish person passes 10 particular challenges in
life. מה זה ניסיון קיומי? כל יהודי, אני, אתה, אף אחד מאיתנו לא יכול להתחמק מזה.
What is this particular, what characterizes this particular challenge that all of us have, none of us can evade it in any way.
מאברהם אבינו שהוא עבר 10 ניסיונות, כל יהודי לנצח נצחים, דתי, חילוני, רחוק, קרוב, כולנו יהודים, לא משנה מה הגדרה שלנו. אנחנו לא מאמינים בהגדרות דתי, חילוני, כל יהודי הוא יהודי. אנחנו לא מאמינים בהגדרות האלו. כל יהודי באשר הוא יהודי עובר את המסלול של האבא הראשון שלנו, אברהם אבינו, לעבור 10 תקופות בחיים. התקופה הזאת יכולה להיות יום, ויכולה להיות גם 10 שנים. תקופות של אפלה, של ניסיון קיומי.
What are these 10 existential challenges or crises that every Jew, no matter what degree of practicing or not, because we're all Jews in the same single definition of it, what is the same challenges that we have to go through, just like our forefather Abraham that went through it?
המדרש אומר, אברהם אבינו בניסיון העשירי של עקדת יצחק אמר לאלוקים, תשבע לי שלא תנסה אותי עוד פעם.
The Midrash says that Abraham Avinu was told by God not to test him again.
אחרי עקדת יצחק.
After the sacrifice of Yitzchak.
והשם נשבע לו שלא ינסה אותו עוד פעם.
And God swore to him that he would not test him again.
אותו יום נפטרה שרה. איפה השבוע?
The same day Sarah passed. So where is that promise? Where does that promise go?
אלא יש שתי סוגים של ניסיונות.
The understanding is that there's two different types of challenges.
יש ניסיון שזה יכול להיות משהו קטן, אבל אותך זה הורג. אתה לא יכול לתפקד, אתה לא יכול לעשות כלום. זה נראה לך שזה הדבר הקשה ביותר בעולם.
There's a challenge that is something that is considered relatively small, but for you it seems like an insurmountable challenge.
יש אנשים שיש להם משהו קטן מפריע להם ובשבילם אין להם חיים.
There's people where it's something that's relatively small that bothers them, but without this thing being your significant other, but Hashem, God is giving you a complete blinding of all the options that are around.
אז אם יש לאיזה מישהו מאיתנו איזה בעיה שהכל סגור וזה חייב שיהיה 10 פעמים בחיים, נדע שחייב לעבור את זה. לא יעזור לנו כלום.
So if we recognize that any of us are going through such a challenge, just to know that this is something that we all have to go through at least 10 separate times in our lifetime.
אפשר לעבור את זה עם כל מיני משככי כאבים שזה לא יכאב חזק, שזה חסד, תורה, מצוות, זה משככי כאבים, אבל חייב לעבור את זה.
You can go through all kinds of pain relievers, which would be mitzvahs, good deeds,
ואחרי כל ניסיון קיומי שעוברים, אדם נפתח לו עולם ומלוא חדש.
And after every such challenge that someone goes through, a whole new world will open up for them.
ואדם שלא יודע לעבור את הניסיון חזק, ולא יודע אחר כך לראות את האור שמחכה לו, אז הוא מפסיד, הוא נשאר אחורה.
And one who doesn't know how to persevere and go through this challenge in that moment and reach that, unfortunately stays behind and misses the opportunity to attain the new heights.
אדם צריך להיות בנפש שלו כל הזמן ערני למה שאלוקים נותן לו בדרך, כל מיני רעיונות וכל מיני דברים. זה האור שמאיר לו לצאת מאיפה שהוא נמצא.
One must always be aware in their spirit and in their mind for these lightning bolts that are the exact opportunities to enlighten your path along the way.
אתמול בלילה אמרנו באחד השיעור שנתנו שפעם היו אנשים אומרים זכה לראות את אליהו הנביא, זה זכות גדולה גדולה.
And one of the shields that he just gave,
אז אנחנו מאמינים שגם היום אנחנו רואים את אליהו הנביא, אני ואתה ואתה כולכם, אבל לא רואים אותו בבירור, אלא פתאום לא התכוונתי לפגוש את סגב היום, לא ידעתי, אפילו שנראה לנו שפעם נפגשנו לפני 15 שנים באור יהודה ובבראשון לציון.
יכול להיות, אולי מאור
יהודה. אור יהודה,
כן, אור
יהודה. יכול להיות. זה מאור יהודה.
יש לי משפחה משם.
אז שם נקדשנו, אנחנו מצלמים, לא שכולכם
נקדשנו.
מה? זה אליהו הנביא. זה נקרא, אדם היה לו בעיה בבית, אדם היה לו בעיה בבניין, אדם היה לו בעיה בעסק, ופתאום מישהו בא ועזר לו ופתר לו שזה לא היה בתוכנית, זה גילוי אליהו הנביא. אליהו הנביא זה לא רק שפתאום אתה רואה איזה סבא עם זקן לבן שעושה לך ניסים, זה אליהו הנביא.
So today, even though we may not see Eliyahu the prophet physically, as we invite him to our table, but in a moment where someone is having a trouble with any number of things, the moment that someone comes to help in that moment, what we might call an angel even, that's Eliyahu HaNavi acting in that moment, and that's how we
see it. Eliyahu HaNavi is not to see someone who is a zakan lavan, who is doing things, who is going to give you something, that's Eliyahu HaNavi.
Eliyahu HaNavi is not shown to us as a grandfather with a long white beard that comes flying in. It's shown to us in ordinary moments where an assistance and a certain miraculous help is given to us in any moment.
פגשת מישהו שגרם לך נחת, שמחה, הסתדר לך משהו, זה גילוי אליהו.
You met someone that arranged something for you, gave you a good feeling of peace and love, and that's a moment where Eliyahu HaNavi was shown to you.
לכל אחד יש את הישועה שלו ואת הברכה שלו, ואסור לאדם לזלזל בכלום, כי הוא לא יודע איפה הטוב שלו מתחבא.
Every person has their blessing and their gifts to impart, and so one should never be closed off to where that blessing may come from. It can come from anywhere.
אחד הדברים הקשים בחיים שלנו בעולם, ששופט אחד את השני בעולם של היום, שאחד שופט את השני כל היום, אחד, אנחנו בקהילה בשובה ישראל עשינו תקנה, לפני 80 שנה היה רב גדול שעשה תקנה תעני דיבור, פעם היו סמצום, לפני 80 שנה התחילו לעשות תעני דיבור, אנחנו אמרנו בישיבה לעשות תקנה, לעשות תענית שפיטה, אני לא שופט אנשים שעה ביום, אני לא שופט אנשים יום תעני דיבור, להפסיק, הוא גנר, הוא שקל, הוא טוב או רע, תפסיק לשפוט אנשים, לא רק לשון הרע זה אסור, גם לשפוט אנשים זה אסור.
Today the most difficult thing we find is the amount of judgment that is going in between people, and so said 80 years ago they would do a thing where they would fast to prevent judgment from happening, but what Rav has instilled in his community is a certain policy where for 1 hour of the day or for a certain duration of the day that no judgment should be. So yes, lashon hara, which is speaking ill of others, is something that is very clearly not done, but nor should we judge others for being good, bad, right, wrong.
העולם זה לא עולם של פעם. אנחנו רוצים לקחת רגע לעוד מחשבה. לפני, בשנות ה-60 עשו באמריקה את הג'אפול, אוכל מהיר.
The world we're in today is not the same world that once was. In the 60s, junk food, for example, started being introduced.
כולם שמחו מאוד.
Everyone was very happy about it.
זה היה מאוד טעים.
It was very tasty.
היו אוכלים את זה, מכינים את זה בשתי דקות.
They would prepare it very quickly.
וזה היה זול.
And it was cheap.
כל אמריקה הגיעו למשקל של כל איש לפחות 200 קילו.
Every person in America reached a weight of almost 200 kilos.
כולם כולסטרול, חולי לב, צנתורים, התקף לב, כל הבעיות של כולם.
Everyone with cholesterol, heart problems, bypasses.
מתי שהבינו שזה רע מאוד מאוד מאוד.
And when they understood that actually it's very, very bad.
התחילו לעשות דיאטה, לא לאכול, לשמור, להיזהר, כך וכך וכך וכך.
They started to do diets and watching and being careful and doing all kinds of other.
בשנות ה-2000 מצאו את הג'אק פוד החדש.
And in the 2000s they found the new junk food.
מה?
What?
אינטרנט. זה זול.
It's cheap.
זמין.
Available.
וטעים, זה מעניין.
And tasty. It's interesting.
מתי שיבינו את הנזק שזה עשה?
By the time when they understand the damage that it's caused.
הנזק של הג'אק פוד הוא היה מתוק מאוד מאוד.
The damage that junk food caused was considered very sweet to the damage.
כולם עם חרדות, כולם עם פחדים, כולם עם מחלוקות, כולם עם כל הצרות שבעולם.
Everyone is with anxieties and fears and contradictions within
themselves.
This takes into account also the judgment that we that everyone passes, one passes on.
כל אחד יודע הכל.
Everyone knows everything.
למעשה היום אדם לא צריך לא רופא, לא רב, לא כלום.
In fact, nobody today needs a doctor or a rabbi or anything.
כואב לך הראש, תעשה בגוגל, תיקח כדור זה וזה.
If your head's hurting you, go on Google, take so and so.
אתה רוצה לדעת הלכה מותר או אסור, תעשה גוגל כתוב בהלכה.
You want to know if the halakha allows or disallows something, go on Google and check it.
איבדנו את הנשמה של הכל.
We lost the spirit of everything.
והנשמה זה הכל.
And the spirit is everything.
השאלה שהולכים לשאול את הרב, השיעור תורה, זה כמו אותיות ששמים עליהן מוזיקה. אותיות לבד אני קורא, זה כלום, מה כתוב פה, כן, לא, כן, לא. אבל עם מוזיקה זה נשמע יותר יפה.
When we listen to a rabbi speaking and teaching, it's like putting musical notes behind the letters. So letters can be read by anyone, but the spirit and the soul of the message is in the music that is put to the letters.
אז היום בבית של ג'רמי הצדיק, ואשתו הצדיקה, איך קוראים אשתו של ג'רמי? רחל, בבית של ג'רמי ורחל, שמו את המוזיקה לאותיות היפים לחנוכה.
So today, צדיק ג'רמי and his צדיקה wife רחל, we've brought a melody and a tune to these words.
יש לנו שמחה גדולה, מרגישים באוויר בבית, בית מיוחד, בית טוב, ג'רמי צדיק, אבא שלו צדיק, אנחנו אוהבים אתכם הרבה, הרבה הרבה, ואתם סגב צדיק, באנו כל הסיבוב שנהיה ביחד.
Today we feel a great joy in the home, we feel a happy home, and we're here also happy for Jeremy's
family. Jeremy, אדם מיוחד, אנחנו מרגישים בלב, כמו שמכירים אותו 10 שנים, הוא קרוב אלינו המון המון בלב, והחברים שלו מיוחדים, האנשים שאיתו מיוחדים, זה שמחה גדולה, הוא כמו בן שלי, אני אוהב אותו מאוד.
Jeremy is a very special person, and so are the people that he's brought together here, and he's very very close to Rabbi's heart, and very very feels very very close and connected.
עכשיו נשאר לנו
like his son, sorry.
עכשיו נשאר לנו בעיה אחת פתוחה.
Now we are left with one problem, which is an open-ended problem.
איפה נפגשנו? לא יהודה.
Where did we meet in Ol Yehuda?
Explain before, because they didn't understand before.
No. He believes that we met in Ol Yehuda, which is a city in Israel, maybe 15 years ago. I said that I had family there, and it's very, very possible that through one of the events we met, I would have been significantly younger then.
Do you know Mishpachat Ida in Ol Yehuda?
אנחנו זוכרים איפה ראינו אתכם, נראה אם אתה תזכרו. לא לבשנו את זה, לבשנו כובע וחליפה.
יכול להיות. זה הייתי מרוכה, אם כן, אז בבר מצווה של מישהו.
לא אצל אלה. לא בברייטון.
אני לא בטוח. אני מקנדה במקום, אז את כל המשפחה שאני לא מכיר קרוב קרוב באור יהודה, אבל היינו בהרבה הרבה אירועים באור יהודה.
תגרד את הראש.
He's asking me to really scratch my head here and find where we crossed paths before. I was telling him that I'm from Canada originally, and I've been to a lot of places in Ol Yehuda when I was younger.
But the context is also that he, Kavodah Av, didn't know that you know, he said that you were from, you didn't tell him that you had family there. He told you that you had family.
Right, he told me that we met in either Ol Yehuda or Rishon LeZion. I said it must have been Ol Yehuda because I had family there. And then this is one of the things we didn't necessarily expect to have in this moment.
Jeremy Tzadik, there is in the house a good air, a good air of love, a good air of good, a good air of blessing from the Kadosh Baruch Hu.
Jeremy, we feel a good spirit not only in him but in his home, a feeling of, you know, open love and abundance and giving.
מי רוצה לשאול משהו, הנחה, משהו? יש לנו שמחה גדולה גדולה.
Does anybody want to ask a question? We have a great simcha and a great joy here in this moment to
I have a question. So what I want to ask is, I mean, obviously if social media and all of these things, like, you know, they've caused so much harm and they're toxic in so many ways, how do you balance, you know, partaking in social media in, you know, because it's important for, let's say, for work, for income, for all that, you know, some people need it to be connected, to be able to make a living. How do you balance that need versus, you know?
מצדיק.
אומר לגבי כל הרשתות והמדיות והפייסבוק והאינטרנט, איך מוצאים את האיזון בין לא להשתתף בזה לבין בן אדם שאולי צריך את זה לפרנסה שלו או להיות חלק מה...
אנחנו חושבים שזה הבעיה הגדולה ביותר, שגם בעולם החרדי הדתי, העולם החרדי בבני ברק, בברוקלין החרדי, הדורות הקודמים לא נתנו כלים איך לחנך את הילדים בדור הזה. פתאום נפל כל העולם החדש הזה שאין כלים איך להתמודד עם זה.
We believe that this is the biggest problem actually, is that even in the ultra orthodox communities in Brooklyn, for example, that the previous generation didn't give the younger generation the tools with which to educate, and so this big thing of internet and social media just came and kind of took up this vacuum of space that was missing there.
אמר לנו אדם שיש לו חברה של ביליונים בדברים האלה של המדיה, הוא אמר לנו, הרב, מה שקורה עכשיו מה שמתכננים ועושים, עוד 5 שנים כל מה שיש היום זה יהיה כמו הטלפון הגדול שפעם היה פלאפון. כל המדיה של היום זה עוד מעט יהיה כלום מה שהעולם הולך להתפתח.
With a man that's a billionaire in terms of the media space, that was telling him that whatever is being participated in now in terms of social media in 5 years will become obsolete, like the big cell phones that used to be. So that
is. וזה מה שכתוב בגמרא, אין בן דוד בא, המשיח לא יבוא, עד שיכלו כל הנצוצות, עד שכל רעיון שיש בעולם ימצאו אותו ויעשו אותו. אז צריך להיות עוד הרבה הרבה רעיונות עד שהמשיח יבוא.
And so it said that for the Mashiach to come, every idea that can be conceived in the mind needs to be actualized and needs to be manifest before the Mashiach can come.
נגיד לג'רמי תשובה קלה, לא יותר מדי מפולפלת לשאלה שהוא שאל.
Give Jeremy a simple and easy answer, nothing too spicy for the question that he asked.
וג'רמי ייקח מהתשובה הזאת את ההמשך עד הסוף.
Jeremy will take from this answer the continuation until the end.
היה איזה מלך.
Was a king.
שתי נתיבים שלו, שהיו חברים שלו מהכיתה, מהבית ספר, שהיו קטנים, עשו עבירה קשה קשה על החוק.
The two of his servants, which were his childhood friends from his school, made a big broke the law in a very strong way.
בית משפט קבע הוצאה להורג.
The court ruled them to the death penalty.
אמא של שתי הילדים, שתי אמהות שלהם באו, בכו, הם למדו איתך בכיתה, היו חברים, היו כך, תרחם עליהם.
The two mothers of the two servants came to the king and said, listen, they were in school with you, please have mercy on them, show mercy.
המלך אמר, יש חוק, הבית משפט קבע, אני לא יכול להתערב.
The king said, there's law and the court decided such, I can't intervene.
אבל המלך כאב לו בלב, בכל אופן, גדלנו ביחד, שיחקנו ביחד.
But the king was still hurting in his heart because they grew up together, they played together.
המלך קרא לנשיא בית משפט.
The king called the head of the court.
ואמר לו, תראה, יש לי רעיון שיוציא אותי טוב ויוציא אתכם טוב.
He said, I have an idea that will make me come out good and will make you come out good as well.
יש שתי ערים גדולים.
There's 2 big cities.
נמתח חוט בין אב לאב.
We'll pull a string between both cities.
מי שיעבור את האר ולא ייפול, יחיה, מי שיפול ימות.
Whoever will traverse this string between the two cities that falls will die, whoever does it successfully will live.
היה גובה עצום, מי שנופל מתרסק כולו.
And there was a big valley, it was not 2 cities, it's 2 harim, which is 2 mountains. So there was a big valley at the bottom, very, very deep.
הראשון עבר מאר לאר, הצליח.
The first one passed from mountaintop to mountaintop successfully.
השני צעק לו, חברי, החבר שלי, איך עברת? תעזור לי, תיתן לי עצה.
The second one screamed to his friend, my dear friend, how did you do it? How did you pass so through? Give me an advice.
הוא אמר לו, הלכתי. כל פעם שמעתי ליפול מצד ימין, הלכתי לצד שמאל. עמדתי ליפול מצד שמאל, הלכתי לצד ימין. וככה עד שעברתי.
He said, every time that I walked and I was falling to the left, I moved to the right. And every time I almost fell to the right, I moved to the left.
ככה זה החיים. אי אפשר להגיד כן לא. אין כן לא בחיים. העולם הזה, בהרבה דברים, אין שחור ולבן.
And that's how life is. There's no yes and no. There's no black and white.
אדם צריך לדעת ללכת בין לבין, אבל לא יותר מדי. בין לבין, ימין שמאל, ימין שמאל, עד ששורד את הכל.
One must know to go between the two sides, not too much to one side, and traverse the path.
זה קשה, אין תשובה, אין כדור שבונים בנים צדיקים, אין כדור שבונים בנים חכמים, אין כדור שבונים בנים עשירים.
It's difficult. There's no pill we can take to become a tzaddik. There's no pill we can take overnight to become rich. We have to traverse the path in such a way.
מי רוצה צדיקים עוד לשאול, לומר?
Anybody else have a question?
אין צדיק.
אני גם רציתי לשאול, אחרי מקרה של משבר קיומי שדיברת עליו, אחרי שעוברים את זה ואז רואים, בוא נגיד, כמה הזדמנויות פותחות באותו זמן, איך אפשר לנבד את עצמנו לבחור בדרך הנכונה?
In a moment where we're experiencing an existential crisis or challenge, like we said, and then we're kind of on the end of that, where all of a sudden several doors seem to open for us, how do we know which one to go through in that moment?
בבקשה צדיק, אנחנו רוצים שתתרגמו טוב טוב, שכולם יזכרו טוב מה שאנחנו אומרים.
I can say it in English.
Sure.
אתם רוצים לתרגם טוב טוב? רחל אשתו של בעל הבית שומעת?
רחל listening?
Nikki, Lani,
she's going to have a shiver to listen to the Bible.
Come listen.
Rachel Tzadikah, at Balat Abayi, Tishmi Tzadikah, she won't be
afraid. Don't let them disturb you, you should sit and... No, for you, and take part.
Please, Tzadik, translate and take it well, all of you in your head.
So I asked the Rav... After one of the existential challenges that we pass in life and many doors seem to open up, how is one supposed to align themselves to pick the right path?
קודם כל, דבר ראשון צריך לדעת שהמוח של האדם, הראש, הוא גמיש. אפשר להזיז אותו לכל כיוון. אין דבר שהוא סגור על דבר. המוח הוא גמיש, אתה יכול לשחק עם המוח, למתוח אותו, לזיז אותו. זה שאתה חושב, אני רגיל לזה, אני חי את זה, אתה טועה. המוח הוא גמיש, לזיז אותו, רק צריך רצון טוב, לזיז אותו לכל מקום שאתה רוצה או אפשר.
First thing is to note that the mind is flexible. It can be moved in many different ways. And just because we think we're fixed or we're conditioned to think or to look in some way, we can't. With the right ratzon, with the right will, it can be moved in any direction that's needed.
Adam, החיים שלו מתחלקים בשלושה שלישים. שליש גני, שליש גני מנטליים, שליש הגנים של החברה.
A person is divided into three separate parts: their individual genes, their mental genes, genetics that they inherit, and the genetics of the environment.
ואדם לא יכול לומר אני לא טוב כי אבא שלי וסבא שלי. זה רק שליש, יש לך עוד שתי שליש שאתה יכול לשנות.
Someone can say I'm not good because my father and my grandfather was a such. That's just one third. You still have two thirds that are there to do something.
אז אדם יכול לשחק עם עצמו ולקחת את עצמו לכל דבר.
So someone can take themselves and mold themselves into any direction they want.
זה שהמוח הוא מאוד מאוד בעייתי, ואדם צריך להיות חכם על המוח, זה אחד היסודות הגדולים בחיים.
This that the mind can be so troublesome and that we have to bring mastery over the mind is one of the very fundamental things.
אתם ישראלים גם, ואנחנו לא יודעים איך אומרים את זה באנגלית, מתי שרוצים להגיד על אדם אמיץ אומרים יש לו אומץ לב. למה לא אומרים אומץ שכל? למה אומץ לב?
So in Hebrew there's the expression of saying that there's אומץ לב, which directly translates to brave heart or courageous heart. Why do we say brave heart and not brave mind or brave?
כי השכל אין לו שום אומץ.
Because the mind and the brain has no courage.
כי השכל, אם יש לך מיליון דולר, אומר לך, אל תעשה בו כלום, תשמור אותו.
The brain tells you, if you have $1 million, don't do anything with it, keep it.
הלב הוא האומץ, לא, תנסה, תעשה. הלב דוחף את האדם.
The heart is the courage to say, go, do, and it pushes you.
השכל תמיד נותן לך 3-4 תשובות, ומה שהצליח הוא יגיד, אני אמרתי לך, ומה שהוא נכשל הוא יגיד, לא, לא שמעת לי.
The brain always has 3 or 4 options, and whatever works, it says, good job, you listened to me, and whatever doesn't work, it says, that's because you didn't listen to me.
And
the mind is the most dangerous thing
there is.
And even when we bury someone, we don't bury him with the mind leaves the day before.
And all of life,
it takes the person into all kinds of wrong advices and wrong
suggestions.
We think of who's the greatest enemy that has caused us the most trouble.
It's
our own mind and brain that's been the greatest enemy. Someone has to be very, very smart with the mind.
צריך גם לדעת, הרבה פעמים אדם אומר, פגעת בי, לקחתי ללב, אני פגוע, הלב שלי שבור. זה לא נכון.
A person often says, I was hurt, I was insulted, you broke my heart, but in fact it's not true.
יש בראש איזה בלוטה שמשחררת הרגשה, כמו שאדם עם כאב לב, ובכלל רוב האנשים שחושבים שלקחו ללב או כואב להם בלב, זה מהראש, לא מהבב.
There's something that is released from the brain that makes you feel like something in the heart is happening, but in fact it's not happening in the heart, it's happening in the
brain. רוב אלה שבוכים שלקחו ללב, הם אף פעם לא מתים מהתקף לב.
Most of those that claim that they took it to heart never actually died from a heart attack.
יש להם את הבלוטה הזאת חזק, היא עובדת כפול, וכל הזמן לב, 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 אין שם שום לב, הכל שכל.
They just have this big engine that's going and talking about heart, 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 but really it's not a matter of heart, it's a matter of mind.
ויש עדות שזה מפותח מאוד מאוד.
And there's certain ethnicities, edot, which where this is actually highly developed and
מרוקאים זה מפותח מאוד. הכל לב וזה לא לב, זה שכל.
It's not heart, it's all in the head.
אין שם לב.
No heart.
והיום עושים תרופות שאדם שמרגיש עיברון לב או כאב בלב, תרופה לשכל, לעצור את זה, זה בכלל לא פה.
And now they have a medicine where someone that feels a certain heartbreak or heart pain takes a medicine for the head, for the brain, not for the heart. It's not heart. Someone can cry, someone can experience suffering, but it has nothing to do with the heart or a hurting heart. It's all in the brain. We have a question. When
I love you.
לא, אדם, אני אוהב אותך, איך אומרים באנגלית?
I love you.
נפל באהבה, איך תתרגמו?
Fall in love.
מה הפירוש?
נפלתי באהבה.
להתאהב.
To fall in love. ליפול באהבה.
למה ליפול? צריך להגיד, עליתי באהבה.
כן, why do we say to fall in love? We should be rising in love.
אז זה סוג של אהבה של שכל.
That's the kind of love that's actually in the mind.
אז זה נפל.
Yeah, that's considered falling.
כי אדם שאוהב צריך להגיד עליתי באהבה.
Because a person that loves is supposed to say I rose in love, not I fell in love.
אז השכל נותן לאדם הרגשה כמו הלב. אותו דבר, יש כאב ויש הרבה פעמים כואב, אדם עושה ניתוח, יש לאדם כאבים, ויש אחרי כאבים שזה בכלל לא כאב, שזה אדם מרגיש שכואב לו, אבל זה לא כואב לו, זה רק הוא יש לו את הרביסד, איך קראנו לזה? סבל. רבי, יש אדם שיש כאב, אדם עבר ניתוח עכשיו, כואב לו, הוא התרגל לקחת כדורים, יש בלוטה בראש שמשחררת כמו כאב אותו דבר, אבל זה סבל, זה לא כאב. ואז אדם רוצה עוד כדורים והוא מרגיש כאב, אבל בכלל זה לא נוגע למשפחת הכאב, אלא זה מבלוטה של סבל. המוח של האדם מתעתע באדם בצורה אכזרית ביותר.
Someone, for example, that even went through a heart surgery will experience pain and will even take medicine for it. But after that pain has subsided, the suffering begins, which is to say that the brain and the mind is producing the suffering that has nothing to do with the original pain that is created. And that the suffering comes from the mind and nothing to do with the heart.
אז אחרי שאדם עובר ניסיון קיומי, שהכל סגור אליו, אלוקים נותן לו אור. ואדם צריך להיות עם הרבה תמימות והרבה תפילה, והרבה לקשור את כל, גם אדם שרואה אישה ומחליט להתחתן איתה, אז זה משהו בריח אומר לו, בעיניים אומר לו, בלב אומר לו, מתי שזה אמיתי, מתי שדבר אמיתי בא אליך, אתה מרגיש אותו ברגש, בעיניים, בריח, בחושים, אתה חי את זה. אבל להיות תמיד ערני וטבעי ולא להסתנבר מדברים.
So when someone goes through such an existential crisis where everything seems darkened, when they make it through that, Hashem floods them with light. And the way to recognize, to answer the question, is that when we feel something to be true, likens to when a man sees a woman and he feels that she is the right one for him, it's felt in all the senses, in a smell, in a look, in a feeling that is, you know, that is pulling on many different levels, and so should the right choice be felt when presented.
יש משהו, יש 10 ספירות על פי הקבלה. הספירה הראשונה שהיא נותנת את כל הכוחות זה הכתר. מלמעלה בכתר, בספירה הראשונה, היא משחררת לאדם את הטעם, את הריח, את החוש, את הכל בא משם. אז מתי שדבר מאלוקים, זה משחרר לאדם את החושים לרצות את זה. אי אפשר להסביר את זה, צדיק. זה משהו שהוא עילאי. פתאום אדם רואה אדם, הוא אוהב אותו. כולם אומרים לו, הוא רע, הוא לא טוב, אבל הוא אוהב אותו. למה? זה משהו קשור עילאי שנותן לאדם.
In the Kabbalah, in the tree of life, there's the first Sfira, which is the first wheel or the first branch from the top called the Keter, which translates to the crown, which is that when Hashem gives a light or an impulse, it right away activates all the senses. And so this is again where we can recognize what is the true choice for us. And given the example also of where many people can be saying that such and such a person is not good, but if you were given a certain light to see something in that person, to feel good and to feel true, that's a perfect example of where the light of Hashem is activating things in us so we can recognize.
היום שיושבים פה זה מכתר, זה משהו מהשם. זה משהו מהשם.
Yeah, today that we're sitting here is exactly an example of that. From the ketel, from the top down.
מרגישים שזה משהו עילאי, מרגישים שזה משהו מהשם.
We feel that it's something divine, something from Hashem.
מי רוצה עוד לשאול משהו?
יש לי שאלה.
כן, צדיק, רופא. איך השם?
שטרית.
הבן של מי?
אני רופא.
אתה רופא.
כן.
הספסנו באחד.
האם יש מצווה מיוחד להוסיף עכשיו שיש לנו זמן קשה בעולם בשביל יהודים?
Is there a mitzvah now during this period which is more challenging for the Jewish people? Is there a specific mitzvah we can add to do?
אנחנו חושבים שעם ישראל עבר משהו קשה בצורה שאי אפשר להבין. וזה, מה זה טראומה? טראומה זה שבר. יש בבית חולים בישראל חדר טראומה. מה זה חדר טראומה? אדם שעשה תאונה ונשבר בידיים רגליים, זה חדר של שברים. אז טראומה זה בנפש, שבר בנפש.
We see that Am Yisrael has passed something that is likened to a trauma, and like in a hospital when someone is in a trauma room, it's like it's usually when they've broken something. So we see that something has been broken.
מה שאסור להגיד זה היה קשה, השואה היה קשה. כל מכה זה מכה לשעצמה. ומה שעם ישראל עבר בשמחת תורה, שזה שמחת תורה, זה זמן של שמחה, שמחה בתורה. וביום שמחת תורה, אבל וצער כל כך קשה, זה דברים שאפשר להבין אותם.
We shouldn't compare it to a Holocaust or something else. What Am Yisrael went through on Simchat Torah, which is a day of ultimate rejoicing, is very, very significant.
אנחנו חושבים שחלון שנשבר כמה שמדביקים אותו הוא שבור.
We think that a glass window, no matter how much it's broken and we try to piece it back together, is still broken.
משהו נשבר.
Something was broken.
נשבר בתוך עם ישראל.
Something was broken within Am Yisrael.
וגם נשבר אומות העולם על עם ישראל.
And broken
הגויים, איך שמסתכלים על עם ישראל.
And something was broken in how other nations look upon Israel.
אחרי שמחת תורה מה שהיה, העולם לא יחזור להיות אותו עולם.
After Simchat Torah, what happened, the world won't be the same world anymore.
כל אדם באופן פרטי ובאופן כללי לעולם.
On an individual level and on a collective level.
מה צריך לעשות? להגיד, תעשו כך וכך, זה לא אמיתי ולא נכון.
It's not realistic or true to say do so and so.
זה לא רופא שכואב לי הראש, תיקח אקמול, תיקח כך, אנטיביוטיקה לא.
Not a doctor like he's saying my head hurts, take a Tylenol, take an Advil or something like that.
כל בן אדם יודע מה לא בסדר אצלו.
Every person knows what's not right within themselves.
וכל בן אדם צריך לשבת ולהתבונן עם עצמו.
And every person needs to sit and reflect with themselves.
מה הוא עושה, משהו שהוא יודע שאלוקים לא שמח בזה.
What he's doing that Elohim would not be happy, Hashem wouldn't be happy with.
וכל אחד צריך לעשות את התשובה הפרטית שלו בינו לבין עצמו. זה הדבר הטוב ביותר. להגיד לכולם, תעשו זה, זה יפה, זה טוב. אבל כל אחד יודע את המינוי של הלא טוב שלו שמרגיז את אלוקים, את זה אתה תפסיק.
And everyone needs to know what is the answer that is with them within themselves, and that that particular thing that is tailor made for each one of us, that is the thing that we should stop doing or do.
אנחנו חושבים שהעולם צריך להתרגם עוד פעם מחדש.
We think that the world,
והיהדות צריכה להתרגם עוד פעם מחדש.
We think that the world needs to reorganize itself and reunite, and so does Judaism.
יש רמב"ם, הרמב"ם אומר בפירוש על המשנה שיש שלוש סוגים של חברים.
The Rambam says in the Mishnah that there's three types of friends.
כתוב עשה לך רב וקנה לך חבר. הרמב"ם אומר שלוש סוגי חברים יש.
It said עשה לך רב, meaning make yourself a rabbi, choose someone around you to be your rabbi and buy yourself a friend. So the rabbi says there's three.
הרמב"ם מחלק את החברים לשלוש סוגי חברים. חבר אחד הוא קורא לו חבר המעלה. חבר אחד הוא קורא לו חבר התועלת, וחבר שלישי הוא קורא חבר הביטחון. חבר המעלה.
חבר המעלה.
בישראל תנסו לעזור.
Friend of value.
חבר המעלה.
A friend that adds value, that helps rise.
Okay.
חבר התועלת.
A friend of benefit.
וחבר הביטחון.
And a friend of security and confidence.
והרמב"ם מפרש ואומר, חבר המעלה מהפירוש, שיהיה לך חבר שמתי שאתה נפגש איתו אתה רק עולה.
חבר המעלה, the first one is that it's a friend that when you meet all you do is you rise.
הוא נותן לך ביטחון עצמי, דברי תורה, מצוות, שבת, דברים טובים, רק מעלה. עם האיש הזה אתה יושב, אתה יודע, רק אתה עולה איתו.
Gives you self-confidence, gives you mitzvahs, he helps you do Shabbat. You know that when you sit with him, all you do is rise in your spirit.
חבר התועלת, יש לי חבר, אבל זה תועלת. ביזנס, נוסעים לטייל, אוכלים ביחד, צוחקים, הולכים למסעדה, זה חבר התועלת.
Friend of benefit is one where there's an exchange, you know, we go out, we eat, we do business, any kind of mutual benefit that can be there.
חבר הביטחון, שיש לך בעיה, אתה יודע שיש לך חבר שאתה הולך אליו, הוא ישמור את הסוד שלך, הוא לא יגלה אותו, הוא יעזור לך, הוא יהיה איתך מה שצריך, זה חבר הביטחון.
Friend of security and confidence is one that you know you can go to at any time, if it's to keep a secret, if it's to help you with something, then you can always go to him.
הרמב"ם אומר כל אדם צריך שיהיה לו בחיים את השלוש חברים האלה בצורה, זה הרמב"ם אומר זה אחד הדברים שהכרחים בחיים של בן אדם. חבר המעלה זה רב, חבר התועלת זה שותף, וחבר הביטחון שאתה יודע שישמור לך סוד ביום צרה.
Rambam says you it's a need for everyone to have those three friends, the rabbi, the friend that raises you, which he likened to a rabbi, a friend of mutual benefit, and a friend of security that you can go to in a moment of need.
ומי שמצא באחד גם רב גם חבר גם כך, זה מצא מציאה מיוחדת.
And he or she who has found a rabbi and a friend and a friend of confidence and security is a great blessing.
אז לבוא ולהגיד תשובה, לחצנו בקסמנו דולר יצא פחית, עשינו עבירה, נעשה מצווה ויבוא, לא, צריך כל אחד לראות מה לא טוב אצלו ולתקן את זה.
So to say that it's like a vending machine where we put in money and we got the exact soda, or in goes a bad deed, out comes which mitzvah we do is not how it is. We each need to reflect within ourselves.
אתמול בשיעור בצהריים אמרנו שיש שתי סוגי תשובה.
Yesterday in the shiur we gave, we said that there's two kinds of tshuva or redemption or answers that we can.
יש תשובה שאדם עושה מכל הלב, תשובה אמיתית שהוא חוזר מכל הלב בתשובה.
There's a tshuva and a redemption that someone can do with all of their heart.
ויש תשובה שזה כמו דיאטה. אדם שמן, עושה דיאטה, יש לו חתונה של הבן, של הבת, מוריד 5 קילו ואחר כך חוזר. אדם עושה עבירה, פוחד, עושה מצווה, זה תשובה של דיאטה. צריך לאכול בריא, לא דיאטה, מדי פעם.
And the second tshuva is one that is likened to a diet where you withhold, you do more of this, more of that, and you know, like a bride or a groom before the day of their wedding.
תשובה זה צריך להיות משהו רוחבי, לא עליות וירידות, על פי מצב רוח.
תשובה needs to be something that is one direction and all.
לאכול בריא, לחיות בריא, להתנהל בריא, לא עכשיו אני צריך ללבוש את הבגד הזה ויש לי חתונה אז אני צריך להוריד 5 קילו ולא כך, לחיות בריא.
Eat well, live well, do well. It's something that has to be like this, not just circumstantial, when to do and when not to do. That's true.
תודה רבה. מי רוצה עוד לומר? יש בבית הזה שמחה. רחל צדיקה, יש בבית שלך שמחה.
רחל, there's a great joy in your home, you say. So open the space for questions for anyone.
אתם צדיק מאיפה?
Where are you from?
New York.
ואתם?
אני ממונטריאל, אבל אני גר פה בניו יורק.
ואתם צדיק?
טורונטו.
אתם צדיק?
ניו
יורק. ורופא?
I'm in New York.
גם אתכם אנחנו מכירים.
השם שלי רופא, אבל אני לא רופא, השם שלי.
אם השם שלכם רופא, אז גם יש לך כוח לרפות. הנועם מלימלך שהיה קודש קודשים, בבקשה ניתן לכם מצא של אהבה, תשתדלו ללכת לקבר של הנועם מלימלך בפולין. זה
gives you advice to go to the grave of Rabbi
Noam Elimelech.
In Poland it's highly
הסבא שלנו בבא מאיר היה אומר שבכל בית חייב להיות נועם מלימלך.
He says that in every house there needs to be, his grandfather said, in every house there needs to be Noam Elimelech.
זה אנחנו ראינו, בספר של נועם מלימלך כל כמה אותיות הוא עשה כוכבית והדפיסו את זה ככה. לפני 28 שנים אחד מייחדים של הצאצאים שלו ביקש מאיתנו צדקה להדפיס את זה, הוא הדפיס, מחק את הכוכבים. אותו יום שהספר יצא הוא קיבל דום לב. פחד.
Noam Elimelech wrote a book with certain asterisks or stars between every few words, and one of his descendants asked Kvod Arav to reprint the book and the writing without those as a breaking apart, but in a good way. When you present
הדברי חיים ניצן, זה היה אומר שהדברי חיים ניצן זה היה קדוש שליון, הוא היה אומר שמאברהם אבינו עד הנועם מלימלך, שהנועם מלימלך היה לפני 300 כמה שנים, לא היה מאברהם אבינו עד הנועם מלימלך מישהו ברמות האלה. ככה היה אומר הדברי חיים ניצן, בא ניסורים כמו הנועם מלימלך מאברהם אבינו.
Said that from Avraham Avinu all the way to Noam Elimelech, there was not any tzaddik.
ויעשה גלגולי שלג, היה מוריד את הבגדים ומתגלגל בשלג שעות, ויום אחד הוא היה בתוך השלג, ואיזה אדם הלך עם שולחים עם ברזלים בשלג, סקי, והוא הכניס את המוט של הברזל בגב שלו ועשה חור. הוא בא לבית גוסס, ואשתו אמרה לו בצחוק, אולי תשים שם את השיריות של הלחם, זה כמו ארון. הוא אמר, כי אמרת את זה, תשימי, אני אתרפא מזה. ומזה הוא התרפא.
So he used to remove his clothing and roll around in the snow for, I guess, whatever ritual reason. And one time someone that was doing ski or with some type of stick accidentally stabbed him in the back and made a hole, and he found his way to a home where he was asking to be healed. And the woman in the home somewhat jokingly said, let's fill it in with bread, fill the hole with bread. And he said, yes, you know what, because you said it, do it and I will heal from it. And he did heal from it. So his name is Rofe, which means doctor, and he's saying even though he's not a doctor, he has the power to heal
from
even though it's written that the good in doctors, the good from doctors is from hell.
כתוב בתורה.
כי הוא רואה
תשובה, כי בגיהנום יש הרבה חולים.
Because in hell there's a lot of sick people that need the healing.
אתם צדיק בן דוד.
And you're the cousin.
חיים. סלמה. שמשמור אתכם, יברך אתכם. והאבא הצדיק, ישועה ושמחה, כל הטוב. רבי רפאל הצדיק, שמשמור אתכם, יברך אתכם. ברפאל הוא אחד האנשים החשובים מקזבלנקה, איש מכובד, מיוחד, מידות שאין להם שני.
רבי רפאל from Casablanca is a man like no other of מידות and of good deeds and of מצוות like no other.
אנחנו אוהבים אותו הרבה.
We love him a lot.
זהו צדיקים, נקפל את השיעור. מישהו עוד רוצה לומר משהו?
אני אוסיף משהו. כן, צדיק. כן. אני מוצא שבזמנים האלה יש הרבה אנשים שבאים לקראת הרוחניות לפני שהם באים לקראת הדת. יש סחיפה לקראת קשר עם השם, אבל הרבה אנשים לא יודעים איך לבצות את זה דרך הדעת או איך מה. אז האם יש איזה יצא לתת למישהו שמחפש להתעלות מבחינה רוחנית, אבל אולי
תדעו צדיקים, אתה שואל שאלה רגישה וחזקה מאוד מאוד. אולי כמה שנים לא שאלו אותי שאלה רגישה כל כך.
Saying that the question I'm asking is very, very, very sensitive, and that in a few years he hasn't been asked such a question. The question was if seeing feeling that these days a lot of people are feeling a certain pull towards spirituality, but not necessarily through religion. So I was just beginning to ask him, not in a fully formulated way, but how he sees that, and perhaps what guidance can be given to those that feel a spiritual inclination towards wanting to connect, but not necessarily knowing or wanting to do it through a religious
vehicle.
It's a very, very like heavy question, and he can answer it as such, but it's a heavy question. It's someone says that they want to connect, and but they, you know, they want to connect through the tube, so to speak, but they don't have the tools with which to do it and how to do it and which way to take. So
הדת למעשה, מה זה הדת? זה צינור לאלוקים. תפילין, שבת, זה צינור לאלוקים. אדם אומר, כן, אני לא יודע להתחבר לצינור שמתאים בדיוק למה שאני צריך.
Religion is essentially again a tube or a pipe or a connecting vehicle to Hashem, whether it's tefillin, whether it's this. So the person is asking themselves, which tool do I use and when and how?
והיום יש את זה הרבה.
And today that's happening a lot.
ולכן נענה תשובה ביחידות, זה שאלה חזקה.
And that's why it's a very individual or particular answer to give.
אבא צדיק,
something to say that a question.
Branches, Papa. There's a question that you have or anything.
If Abba nolad,
where were you born?
Casablanca.
That you
understand.
Then maybe you were neighbors.
Maybe.
Vous êtes de quelle famille, Charles?
Bito, Amalka, Amalka, Bito.
Amalka, Bito. Bienvenue au club.
ברוך השם. ובאיזה, לפני כמה שנים הלכתם לקנדה?
How many years ago did you
קנדה?
בעיקר שמעתי עיראקית בבית, אבל גם טיפה מרוקאית.
אתם יודעים שהיה בעיראק רב גדול, רבנו בן איש חי.
עיראק, there was a big rabbi,
בן איש חי.
בן איש חי.
בא אליו אדם ואמר לו, אני רוצה לתת סכום עצום של כסף לצדקה, שתבנה פה בית חולים, ישיבה.
Someone came to him and said, I want to give a really large sum so you can build a hospital and a yeshiva.
הבן איש חי אמר לו, אני הרב האחרון פה, אחריי לא יהיה פה כלום, תלך תבנה את ישיבת פורת יוסף מול הכותל.
The rabbi told him, I'm going to be the last rabbi in this area, so basically declining the thing, he said, go to the yeshiva in Jerusalem and build it there in front of the kotel.
ואז היה הרבה ישיבות, הרבה תורה.
At the time there was a lot of yeshivas and a lot of Torah.
ושם נגמר, בעיראק.
Oh, in Iraq, and that's where he said he knew that he was going to be the last rabbi and there wasn't going to be a continuation of
Ben Ishchai הרגיש שזה הסוף. הוא אמר, אני הרב האחרון פה.
Ben Ishchai felt it was the end of the Jewish community in Iraq.
התורה שיצאה מעיראק, תלמוד בבלי, התורה שיצאה מעיראק זה...
The Torah that came out of Iraq, which is the Talmud from Babel.
זה היה מלחמה בין ארץ ישראל לבין ירושלים, בין עיראק לבין ירושלים לבין ארץ ישראל. כל התלמידי חכמים היו בעיראק, והגמרא אומרת, 10 יוחסין עלו מבבל, שלחו לארץ ישראל את הממזרים, את כל לא תומים בעם ישראל בעיראק שלחו לארץ ישראל והשאירו בעיראק רק את האליטות, את הצדיקים, את המשפחות הטובים, ומאותם ששלחו נבנה עם ישראל.
This was the great battle between Babylon at the time, which is Iraq, and Israel during the exiling period, and that the Jewry in Iraq sent back only the, so to speak, more misfits and such back to Israel, and that only the cream of the crop remained in Iraq, and that's where they rebuilt the foundation of Judaism through the Talmud and all that.
Iraq was a mountain that was before
Iraq was the Manhattan at the time of Torah, business, of
everything.
From India,
London, India, הכל עבר דרך עיראק.
Everything passed through Iraq.
והבן איש חי, הוא היה חכם בתורה, חכם בדברים של העולם הזה, חכם חוכמה שאין השני.
The Ben Ish Chai was a man of great knowledge and wisdom, and second to none.
רואים השאלות והתשובות שלו, זה שאלות ותשובות של גאון עולם.
We can see that the questions and answers that he provides are the...
נסיים בשאלה של הבן איש חי.
We'll finish this with the question actually of הבן איש חי.
הבן איש חי שואל, בן אדם אישים אותו ברצח שהוא רצח מישהו, קיבל מסר עולם.
The Ben Ish Chai says that they accused someone of murder, and Masav Olam is a... Like him, you got a life sentence.
Pam Masav Olam בשוודיה זה 7 שנים, פעם בישראל 20 וכמה שנים, היום עשו את זה בלי סוף, אבל היה לזה קצבה 20 שנה, 30 שנה.
There used to be a limit to what a life sentence was, but now it's just no end.
הרג מישהו קיבל מאסר עולם, נגיד 30 שנה.
Killed someone and got a life sentence of, let's say, 30 years.
השתחרר.
Was released.
הלך לבן אדם שבאמת הוא לא הרג, והרג אותו.
He went to the person that he didn't really kill and killed him.
כבר ישב עליו מאסר עולם.
He already served his time for life sentence.
האם יקחו אותו עוד פעם למאסר עולם?
Can they take him again for a life sentence?
לא הבינו כולם את השאלה.
Not everyone understood the question.
תחזרו את זה צדיק.
Okay, so someone was the question of the rabbi is that someone was accused of murder. He served a life sentence that he was condemned to. After he came out of the life sentence, he actually went and committed
wrongly,
the crime.
Wrongly accused.
And after being released, he actually went and committed the crime by murdering the person that he was falsely accused of murdering. Is he going to re-serve that sentence?
It's double jeopardy.
Double jeopardy. Shebachok shekino yivshal shevet shevet masal. פעמיים על אותו,
זה בחוק של אמריקה החדש, של פרי העץ המורעל, פרי העץ המורעל
of the poisonous fruit of the tree.
מי פה לויר?
Who here is a lawyer?
אני. מה זה פרי העץ המורעל?
The poisonous fruit of the tree,
the forbidden fruit.
The forbidden fruit, yeah.
ככה קוראים לזה?
Forbidden fruit.
אז נשאיר את זה בשאלת פגישה הבאה.
So we leave this open question for something to consider for the next meeting.
יהודים תמיד מתחילים בשאלה ומסיימים בשאלה.
Jews always begin with a question and end with a question.
שמחנו מאוד, בעזרת השם יהיה בבית הזה ברכה ושמחה ומזל, נשמה ונחת וכל הטוב בעזרת השם. תודה רבה צדיקים, תודה רבה. אנחנו שמחים, שמחה גדולה בכם.
אמן.